ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נזיר דף דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה באמצע דף דלת עמוד א', אפשר לספור גם 21 שורות מלמעלה. אנחנו נדבר על קבלת נזירות שמשון. הפרטים למה הוא נזירות שמשון יבואו בהמשך. כעת אנחנו עוסקים בלשון, ניסוח. ואנחנו נקרא את המשנה ובהמשך גם נלמד את התוספות כדי לעשות סדר לעניינים. המשנה אומרת, הריני כשמשון בן מנוח כבעל דלילה. בגמרות המסומנות שלנו שמנו כאן עכשיו פסיק, כמי שעקר דלתות עזה. אנחנו נראה לפי גרסת רבינו תם מה שכתוב פה במשנה, כמי הוא כותב וכמי, כלומר זה הצעה נוספת לקבלת נזירות שמשון. אז בשלב הזה אם אדם אומר הריני כשמשון בן מנוח זה לא מספיק, אבל אם הוא אומר הריני כשמשון בן מנוח כבעל דלילה, אז זה ברור למי מתכוונים אותו גדול, אותו אדם שהיה שופט בישראל, אפשר לומר 22 שנה, והוא זה שניצח את הפלישתים. אני חושב שכולכם מכירים את הסיפור מהתנך, מספר שופטים. והוא נולד, שמשון נולד כנזיר. נראה בהמשך שהמלאך, מלאך השם, הטיל על ההורים של שמשון שהבן שיוולד יהיה נזיר. עכשיו אדם מן השואה שרוצה להיות כמותו בעניין נזירות, מה הוא אמור לומר כדי לקבל על עצמו נזירות שמשון? אמרתי מקודם שיש כמה וכמה פרטים מיוחדים, תכונות מיוחדות לנזירות הזאת, ונסתפק בזה רק שזה נזירות מיוחדת. איך מקבלים את הנזירות הזאת? אז ההצעה הראשונה, אם אדם אומר הריני כשמשון בן מנוח כבעל דלילה. מה עוד אפשר לומר? כמי, כלומר אדם יגיד הריני כמי שעקר דלתות עזה. חלק מהסיפור בספר שופטים על שמשון. אז אם אדם אומר הריני כמי שעקר דלתות עזה, אין במה להתבלבל, אנחנו יודעים בדיוק למי הכוונה. עוד הצעה, כמי הוא כמי שנקו פלישתים את עיניו, הרי זה נזיר שמשון. בתוספות כשמשון, כבן מנוח, כבעל דלילה, אבל אומר תוספות כשמשון לחודי, אדם יגיד הריני כשמשון, או כבן נוח, כבן מנוח, זה השם אבא שלו. אדם אומר אני כבן מנוח לחודי לא סגי, עד שאומר שלושתן כלמוכח בגמרא. מה זאת אומרת הריני כשמשון כבן מנוח כבעל דלילה? מכאן ואילך גריס רבינו תם וכמי שעקר דלתות עזה בוו, וכמי שנקו פלישתים את עיניו. מה הוו עושה? מה זה מלמד? דאו כלומר או שיאמר כמי שעקר או כמי שנקו וכו'. די אמר כבעל דלילה לחוד, או כמי שעקר דלתות עזה לחוד, או כמי שנקו פלישתים את עיניו לחוד, דהווה נזיר שמשון דבהה לקה למיטעי. בניסוחים האלו, למרות שהם יותר קצרים, אבל אי אפשר לטעות למי הכוונה. אבל כפי שאמרנו מקודם, אם אדם אומר הריני כבן, הריני כ בן מנוח, יש עוד אנשים עם אבות בשם מנוח, זה לא אומר כשמשון מן התנך, שהוא כמובן היה נזיר, נזיר מבטן קוראים לזה. עכשיו הגמרא, למה לי למתנה כל הלין? למה כל הדוגמאות האלו? הגמרא במשנה, הגמרא צריכי, אני צריך את הפירוט במשנה. דאי אמר הריני כשמשון, הווה אמינא שמשון אחרינא. זה לא היה אומר לנו שמשון הנזיר מהתנך, אז זה לא היה מספיק. כמשמלן כבן מנוח, ואי תנא כבן מנוח, אם הוא היה אומר כשמשון בן מנוח, הווה אמינא איכא דמתקרי אחי, יש אחרים בשם כזה, כמשמלן כבעל דלילה. וזה מה שרבנו תם אמר, שהכוונה פה שאם אדם יגיד הריני כשמשון בן מנוח בעל דלילה, אז אנחנו מבינים. אבל אם אתה לא תצריף כבעל דלילה לשמשון בן מנוח, לא ברור. וכמי, כלומר או כמי שנגעו פלישתים את עיניו, ושוב פעם לפי תוספות זה עצמו יספיק לקבלת נזירות שמשון. אנחנו כעת נסתכל ברשי, דאי אמר כשמשון, ברשי לקראת סוף העמוד אומר דאי אמר כשמשון ותו לא, הווה מיני שמשון אחרינה כאמר, האחי אמר כבן מנוח, ואבי אמר נמי כשמשון בן מנוח בלבד, הווה אמינא הייתי חושב איכא הנה שאחרינא דאיתרי נמי אחי, או בן מנוח או שמשון בן מנוח. לאחי כמר בהדיו, לכן הוא צריך לצרף כבעל דלילה, או כמי שנקו פלישתים את עיניו, או כמי שעקר דלתות עזה, דמגל ימילתא דלא הווה אחרינא. זה ברור שלא היה מישהו אחר. אנחנו חוזרים לגמרא, משנה חדשה. מה בין נזיר עולם לנזיר שמשון? אדם שמקבל על עצמו נזיר עולם, גם זה כמו נזיר שמשון, יש לזה משמעות נזירות עד סוף חייו. אז אם כן, מה ההבדל בין הלשונות או ההגדרות האלו? המשנה מפרטת. נזיר עולם הכביד שערו מקל בתער, אם השיער גודל בכמות כזאת שזה כבר קשה לאדם, יש אפשרות להקל, כמו לדלל או להוריד את הכמות בתער. הוא מביא, כשהוא עושה כך הוא צריך להביא קורבנות, הוא מביא שלוש בהמות, ואם נטמע, אם הנזיר עולם נטמע, מביא קורבן טומאה. הקורבנות האלו הם קורבן אשם ועופות חטאת ועולה, ואז הוא ניטל, ואז הוא חוזר לנזירות שלו. נזיר שמשון הכביד שרו אינו מקל, ואם נטמע אינו מביא קורבן טומאה. הגמרא תתייחס לביטוי הזה ואם נטמע, האם הכוונה שלכתחילה שלא יתאמה למתים, או קיים אפשרות שלגבי נזיר שמשון אין איסור להתאמות בכלל. הגמרא, נזיר עולם, זה מוזכר במשנה, מן דקר שמי, מי מבחינת המשניות הזכיר שקיים כזה דבר מעולם. הראינו, המשנה נכנס מיד לברר מה בין נזיר עולם לנזיר שמשון, אבל לא קבענו שקיים כזה דבר. הגמרא עונה, חיסורי מחסר והכי קטני. יש להבין את המשנה עם תוספת הבנה, תוספת מילים. אני לא אומר שזה שינוי גרסה, כי חיסורי מחסר רק מעיד כך שהתנא קיצר בלשונו, אבל כדי להבין את התנא צריכים להוסיף בהבנה. אז האומר הרי נזיר עולם, הרי זה נזיר עולם, אז רואים מכאן שקיים כזה קבלה. מה בין נזיר עולם לנזיר שמשון? נזיר עולם הכביד שרו מקרב ביתר ומביא שלוש בהמות, ואם מתנה מביא קורבן טומאה. נזיר שמשון הכביד שרו אינו מקרב ביתר, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', ואינו מביא קורבן טומאה. הגמרא כאן מדייקת בלשון. קורבן הוא דלא מייתי, משמע שזה לא. כלומר, אם הוא נטמא, הוא לא מביא קורבן. אבל נזירות חילה עלי. הכוונה, נזירות לעניין שאסור לנזיר שמשון לתמות למתים לכתחילה. עוד פעם, מדיוק הלשון נשמע שלכתחילה אסור לנזיר שמשון לתמות למתים. וזה הפירוש ראינו בתוספות למעלה, ביחד נקרא תוספות, קורבן ודלום, הייתי פירוש נזיר שמשון. אבל, כלומר, נזיר שמשון לא מביא קורבן אם הוא נטמע, אבל נזירות חיילי, כלומר, לעניין שאסור לתמות למתים, לכתחילה. על בסיס הדיוק הזה, הגמרא שואלת, וזה גם בגמרות המסוימת, אתם רואים כאן, מתחילים קושיה ארוכה. ובשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו לפי משנתנו, נזירות שמשון ניתן לקבל, ומשמע דאתר תומה למתים הוא רק בדיעבד. מני מתניתין, זה מה שמסיק הגמרא כעת. אז חזרה לגמרא, מני מתניתין, לא רבי יהודה ולא רבי שמעון, נביא את השיטות שלהם כעת בבריתא, ונראה שאף אחד מהם תואם למשנה. דתניא, רבי יהודה אומר, נזיר שמשון מותר לטמא למתים, שכן מצינו בשמשון שנטמא, שלא לא היסס, כלומר הוא לכתחילה נטמא למתים. אז דייקנו מהמשנה שלנו שלא כן. אז לפי רבי יהודה, נזיר שמשון מותר לטמא למתים. רבי שמעון אומר, האומר נזיר שמשון לא אמר כלום, שלא מצינו בשמשון שיצאת נזירות מפיו. נכון, הוא היה נזיר, אבל הוא לא קיבל על עצמו נזירות, ולכן אי אפשר לנו אנשים מן השואה לקבל כזה דבר שלא מצין שהוא לא קיבל. ברשי רבי יהודה סבר, אנחנו הקדמנו את המאוחר, נתקדם בינתיים לגמרא. מני מתנה משנתנו, אי רבי יהודה האמר אפילו לכתחילה, שיכול לתמות אפילו לכתחילה, ומתניתים קטני אם נטמא, זה לשון בדיעבד, כאילו אם, אחרי המעשה, אם נטמא, אז הוא מביא קורבנות. אבל לפי משנתנו אין היתר לנזיר שמשון לכתחילה לתמות. אי רבי שמעון, אם תגיד שהמשנה שלנו עליבא דרבי שמעון זה לא נכון, האמר לא חל עליה נזירות כלל. לפי התנא רבי שמעון לא חל על אדם שאומר הריני נזיר שמשון כלום, ולפי משנתנו כן חל עליו נזירות. עונה הגמרא, לעולם רבי יהודה היא, משנתנו תואמת לרבי יהודה, ומה לגבי תומת מתים? ואיידי דקטני גבי נזיר עולם אם נטמא, תנא נמי גבי נזיר שמשון אם נטמא. המשנה, התנא של משנתנו רצה לשמוע על מין איזון או ניסוח שקול בין תנא, בין המקרה של נזיר עולם ששם באמת אסור לטמות, אז התנא כתב אם נטמא, אז הוא מביא קורבנות. אז כשהוא הגיע לנזיר שמשון השתמש באותו ביטוי אם נטמא, אבל אין ללמוד מזה שזה טומאה רק בדיעבד. אז זה מה שכמו אומר כאן, תנא נמי גבי נזיר שמשון אם נטמא. אבל על האמת נזיר שמשון יכול אפילו לכתחילה לטמות למתים. כתבנו בשוליים כותרת תת נושא, לא, אנחנו ממשיכים בעניינים האלו כלליים, אבל כאן קטע שאפשר להגביר אותו כתת נושא, ניסיון. כתבנו כך, ניסיון להעמיד מחלוקת התנאים בחלות נזיר שמשון כמחלוקת תנאים אחרים בעניין המדפיס נדרור ובחור. כלומר אדם יגיד הרי עליי כבחור, הרי עליי כיכר לחם כבחור. בחור זה בחור בהמה שנולד, שכידוע הוא ניתן לכהן, והוא בזמן בית המקדש, והיה מביא את הבחור כקורבן בבית המקדש. בחור נולד קדוש, כלומר הצורך להדפיס נדרו דווקא בדבר הנדור. אז על זה יש מחלוקת. אני קורא מה שכתבנו, קורא עוד פעם מהאמצע, כמחלוקת הנעים האחרים בעניין המדפיס נדרו בבחור, כלומר הצורך להדפיס נדרו דווקא בדבר הנדור. אם אתה סובר שנדר לא תופס אלא אם כן אתה משווה למשל אותו כיכר לחם, אתה משווה אותו לדבר הנדור, דבר שאתה הקדשת, אתה יזמת את הקדושה בדבר, רק אז חל. אז מי שיגיד הרי כיכר לחם זו עליי כבחור, הנדר לא יחול, כי בחור נולד קדוש. במובן מסוים זה מזכיר לנו שמשון, שהוא נולד נזיר בלי קבלה. הבחור קדוש מרחם, לא דומה לקורבן שלמים, קורבן תודה, קורבן חטאת, שהקורבנות אלו אדם מטיל בו הקדושת, אדם מקדיש אותו, לא חיים בבחור. וגם אצל שמשון הוא לא קיבל נזירות, זה הוטל עליו מלידה, דומה במידה מסוימת לבחור. אז עכשיו אנחנו ראינו מחלוקת הנעים רבי יהודה ורבי שמעון, אדם שיגיד הרי אני נזיר שמשון, לפי רבי יהודה זה תופס, לפי רבי שמעון זה לא תופס. אומר, שואל את הגמרא, למה בפלוקתא דהני תנאי, האם נוכל לעשות הקבלה? כמפלגי שהמחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון תואם מקביל למחלוקת הבאה, דתנן הרי עליי כבחור. אדם יגיד למשל הרי כיכר זו עליי כבחור, רבי יעקב אוסר שזה תופס, הוא השווה את הכיכר לבחור שהוא דבר קדוש, אבל הוא קדוש מרחם, הוא לא דבר הנדור, הוא דבר האסור, אולי נגדיר אותו כך. לפי רבי יעקב הנדר תופס, רבי יוסי מתיר, הכיכר לא נאסר. מי לב לגבי התנאים הקודמים, רבי יהודה שמר הרי נזיר שמשון תופס, סבר לא כרבי יעקב, דהיינו אדם שאומר הרי כיכר זו עליי כבחור, הכיכר נאסר. דאמר רבי יעקב, הוא אמר לא באינה דבר הנידר, כדי שנדר יחול לא צריך שההשוואה שאני עושה בין הכיכר לדבר האסור שהוא דווקא דבר הנידר, וכן אצל שמשון לא יצא נזירות מפיו, הוא נולד ככה. ורבי שמעון שאמר הרי אני נזיר שמשון לא אמר כלום, סבל רק רבי יוסי דאמר אצל הרי עליי הכיכר כבחור באינן דבר הנידר. אז עד כאן השאלה, האם יש הקבלה בין המחלוקות האלו? לא, הגמרא דוחה. דכולי אלמה, הכוונה לרבי יעקב ורבי יוסי בעניין הרי עליי כבחור, כולם סוברים באינן דבר הנידר, וזה משליך על מקבל נזירות. מי שקיבל עליו נזירות שמשון לא חל. אז אם כן, אם כולם סוברים דבר, צריכים דבר הנידר, דבר שאני גרמתי לו הקדושה, אז למה רבי יעקב אומר שהרי עליי כבחור זה תופס, הרי בחור לא דבר הנידר? ושאני גבי בחור, להסביר שיטת רבי יעקב, אצל בחור זה שונה, דכתיב בי לשם, כתוב כי עידור נדר לשם, האזכור של השם הוא נקרא ייתור לשון, לרבות את הבחור. תוספות מסביר, לא, הוא אומר דכולי אלמה באינה דבר הנדור באלמה, זה נכון באופן כללי לגבי נזירות, ולכן שמשון לא היה דבר שנקרא לו דבר נדור, הוא לא קיבל עצמו נזירות. ושיין יחה באצל הבחור שיטת רבי יעקב דכתיב לשם כי ידור נדר לשם לרבות את הבחור, כלומר שהוא לשם ממילא הוא נולד קדוש אפילו אחי הווי נדור. אז זה לגבי שיטת רבי יעקב. נמשיך כעת בגמרא. רבי יוסי אומר לך, רבי יוסי אומר שהנדר הזה לא תופס, הוא יגיד ההוא לשם בפסוק שהזכרנו ניבאי עלי לרבות חטאת ואשם. אדם אומר למשל כיכר זו עליי כחטאת. חטאת בשונה מקורבן שלמים, חטאת ואשם שהם באים על חטא, אלו הם דברים, נכון, אני מתיר בהם קדושה, אבל הם לא דברים שבאים בנדר או נדבה. אדם לא יכול מעצמו לדור להביא קורבן חטאת ואשם אם הוא לא עשה, הוא לא עבר עבירה שמחייב קורבנות אלו. זה בניגוד לקורבן שלמים, קורבן תודה, קורבן עולה, שגם ללא שום רקע או בסיס אדם מעצמו יכול לנדור להביא אחד מקורבנות האלו. שואלת כמו מה ראית לרבות חטאת ואשם להוציא את הבחור? למה לפי רבי יוסי שאמירה הרי עליי כבחור לא תופס, והרי עליי כשלמים, סליחה, כחטאת ואשם כן תופס, למרות ששניהם אינם באים בנדר ונדבה, זה לא אדם, זה לא, אלו אינם קורבנות שאדם נודר אותם. מרבה אני חטאת ואשם, הוא עונה שבכל זאת אני מרבה אותם שנדר יחול אם אדם משווה את הדבר הנידר לחטאת ואשם, שכן מדפיסם בנדר. הבהמה כדי לקבל עליו קדושת חטאת או קדושת אשם אתה צריך להטיל בו את הקדושה, זה כבר מדפיסן בנדר. רש"י כותב מרבה אני חטאת ואשם שכן מדפיסן בנדר שאינו מביא חטאת ואשם עד שיהיה מחויב להן ויאמר זהו הבהמה הזאת לחטאתי ולאשמי. לכן הם דומים לקורבן שבא בנדר גמור במובן הזה שחטאת וקורבן שלמים האדם מטיל בהם הקדושה. הוא מוציא, ממשיך הגמרא, הוא מוציא אני את הבחור שאין מדפיסו בנדר, הוא כפי שרשי כותב שאין מדפיסו את הבחור בנדר תקדוש ועומד מרחם, הוא נולד כך הוא. אבל גבי נזיר כולי אלמה, בין רבי יעקב בין רבי יוסי, בין הדבר נדור, וכי אמר הנה נזיר שמשון לא אמר כלום. אנחנו חוזרים לגמרא ורבי יעקב שאמר שהרי עליי כבחור זה כן תופס, אמר לך בחור נמי מדפיסו בנדר הוא. יש לבחור גם כן תכונה כזאת, דתניה שבית רבנו אמרו, של בית רבי, היו אומרים, מניין לנולד לו בחור בתוך עדרו, שמצווה עליו להקדישו. הנה, להקדיש בחור שנולד, שנאמר, הזכר תקדיש. אז מבחינת רבי יעקב, הוא לא רואה הבדל בין בחור, חטאת ואשם, שחטאת ואשם לכל הדעות, הנדר חל. אז גם בחור שכולם יש להם את התכונה הזאת שמדפיסו שמדפיסו בנדר. ורבי יוסי אמר לך נהי דמצווה להקדישו, יש כזה דבר, הוא לא מכחיש שיש מצווה להקדיש את הבחור, אבל מה אם לא מקדיש לה, אם אדם לא הקדיש את הבחור, הוא הבחור נולד וזהו, מי לא קדוש? הוא כן קדוש, הוא קדוש מרחם גם בלי הקדשה מצד הבעלים. הגמרא שואלת גבי נזיר נמי הכתיב לשם, למה לפי מה שאמרנו מקודם רבי יעקב למה רבי יעקב שהוא אמר מקודם שהאמירה שהרי עליי בחור הנדר תופס והאומר הרי אני נזיר שמשון לא, הרי אצל נזירות גם כתוב לשם, כמו המתרצת ההוא מבי אלי לחדתניה, האמירה של לשם בפסוק עצם הזיר יש לו תפקיד אחר, יש לו מסר אחר, ולכן עצם הזירות אנחנו לא יכולים, גם לפי רבי יעקב לומר שזה תופס, אין פה ריבוי לנזיר שמשון שיתפוס. אז מה כן? ההוא מבאי אלי לחדתניה, צריכים את הלשם עצם הזירות לדבר הבא, ללימוד הבא. סיפור, אני חושב שזה סיפור די מפורסם ללומדי שס, והנה הוא. אמר רבי, אמר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נזיר תמי. קורבן אשם מובא על ידי אדם שהיה נזיר ונטמע, ואחרי שהוא ניטר שבעה ימים, אז הוא מביא קורבן אשם בנוסף לעופות, עולת העוף וחטאת העוף. אז שמעון הצדיק שהיה כהן, שמן הדין היה יכול לאכול קורבן אשם שהביא הנזיר שנטמע, אבל הוא אומר, אני לא אכלתי מקורבן הזה חוץ מאדם אחד, חוץ מפעם אחד שהוא כן אכל. שמה קרה? שאותו אדם אחד שבא אליי מן הדרום, יפה עיניים וטוב רואי וקבוצותיו סדורות לו טלטלים, אמרתי לו, בני, מה ראית לשחט שיער נאה, שיער נאה זה? הרי בקבלת נזירות אותו אדם שבא מן הדרום נראה שהוא היה נזיר, צריך להוריד שערות, שערות ראשו. אז כעת, כאילו, אם הוא לא היה מקבל נזירות, היה לו שיער מגודל, משהו שמתואר פה כיפה. ושמעון הצדיק שאל אותו, למה נכנסת לנזירות שזה גורם לכך שתוריד את השערות היפות? אמרתי לו, בני, אני קראנו את זה, אני קורא עוד פעם, אמרתי לו, מספר לאנשים על הצדיק, בני, מה ראית לשחט שיער נאה זה? אמר לי, אז אותו אדם מספר, רואה הייתי להביא בעירי, הייתי רואה בהמות, והלכתי לשאוב מים מן המעיין, ונסתכלתי בבבוע, בהשתקפות שלי, בבבוע שלי, ופחז יצרי עליי. הוא היה את עצמו כאדם יפה תואר, וזה גרם להתקפת יצר הרע. הוא ביקש לטורדני מן העולם. אמרתי לו, רקע, מפני מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, שסופך להיות רימה ותולד. העבודה, לשון שבועה, שעגל אחריך לשמיים. ובזה הוא קיבל עצמו נזירות. מין תגובה ליצר הרע שתפס אותו. ממשיך שמעון הצדיק לספר, עמדתי ונשקתי על ראשו, אמרתי לו, כמותך ירבו נזירים בישראל, עליך הכתוב אומר, איש כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר לשם, דמשמע שנודר לשם שמיים. ומאחר שמדובר באחד כזה, גם אם הוא נטמע וצריך לספור ימי נזירותו עוד פעם, אין חשש שהוא יבוא לידי חרטה, ואז יש חשש מי שמביא קורבנות מתוך חרטה. זה מין דבר שראינו בעבר, הוא דומה, לא ממש, אלא דומה לחולין בעזרה, דבר שאינו רצוי. אבל כאן שמדובר על אדם שהכל היה לשם שמיים, גם במקרה שהוא נטמע והוא צריך לספור עוד פעם, למנות עוד פעם ימי נזירות טהרה, הקורבן שהוא מביא הוא קורבן רצוי. ההסבר שאנחנו נתנו על פי תוספות שנלמד ביחד, עליך הכתוב אומר נזיר להזיר, כלומר שתחילת נדרו של אותו רועה שבא מן הדרום לגמרי לשם שמיים, ולא היה מצד שמעון הצדיק, לא היה דואג שיתחרט אף על פי שנטמע. אבל שאר נודרים, סתם הנודרים, בעת צרה או על עבירה שבידם כדי להצטער ולחפר על עוונם, וכשמתרבים ימים, הימים עליהם ממה שגמרו בדעתן, כלומר אם נטמעו, אז הם יצטרכו בסך הכל לחזור ולמנות את נזירותם מההתחלה. זה הכוונה, מתרבים ימים ממה שגמרו בדעתן, קרוב להיות טוהר הראשונות. זה קרוב לכך שאותם אנשים מתחלטים, טוהים על הראשונות שבכלל קיבלו, וכפי שהסברנו בעבר, זה קרוב למה שנקרא הבאת חולין לעזרה, שזה בעצמו עבירה גדולה. אנחנו חוזרים לגמרה עם קושיה. ושמשון לאו נזיר אבי, כלומר על ידי נדר, והכתיב כי נזיר אלוקים יהיה הנער מן הבטן. אז ההווה מינה בקושיה פה, ההווה מינה הוא שמלאך השם, כל אחד מוזמן לפתוח את התנ"ך ללמוד את הסיפור עם שמשון הגיבור, כתוב כי נזיר אלוקים יהיה הנער מן הבטן, והווה מינה שהמלאך שאמר כך, הוא בעצם אמר לאביו המנוח, לאביו, שהוא יזירנו, שיהיה קבלת נזירות. הגמרא עונה, הטעם מלאך הוא דקאמר, אין כאן בזה ציווי לאביו לקבל על הילד נזירות, אלא נזירות לא יצא מפיו של שמשון ולא מפי אביו מעולם. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, רואים משולשים, ובגמרא רואים את המשולשים האלו בשני כיוונים. עבורנו זה מעקב עם השפיץ כיוון מעלה, ניסיונות לענות לשאלה מנלן דשמשון נטמע למתים. נציין ש בגמרא בדף הזה למעלה שורה רביעית יש לנו גם חיצים מצד הגמרא, שמה מובא שיטת רבי יהודה לגבי נזיר שמשון שהוא מותר לטמא למתים, שכן מצינו בשמשון שנטמע. אז מה המקור לומר כך? ויש גם דחיות והן מסומנות במשולש עם השפיץ למטה. כעת נפנה לגמרא, ומנלן דאיתמי למתים, מניין ששמשון נטמע למתים, כפי שראינו למעלה בגמרא. אי למה מדכתיב בלחי החמור היכיתי אלף איש. אז אדם שמת מטמא, אז הוא סיפר לעצמו שהוא הרג אלף איש. הגמרא אומרת, מכאן לא רואים שהוא נטמע למתים, דילמה גרוי גרי בהו ולא נגע בו, אולי הוא זרק משהו, ירה עליהם ובכך אימית אותם, אבל זה לא אומר שהוא נגע בהם, וממילא אין מכאן הוכחה שהוא נטמע למתים. אלא מהכה, ויח מהם 30 איש ויקח את חליצותם. אז הנה הוא הרג אנשים והפשיט אותם, אז בכך הוא נגע בהם. הגמרא דוחה, דילמה השלחינון ברשע הפשיט אותם בהתחלה והדר קטין אבק, אחר כך אימית אותם, אז אין מכאן הוכחה שהוא נגע בגופה. בפסוק כתוב ויח ויקח טיב, לא כמו שדחית, אלא יש כאן הוכחה, קודם הוא רצח אותם ואחר כך הוא לקח מהם בגדיהם. הגמרא דוחה, ודילמה גוססין שווינן, מה שכתוב ויח בהם זה לא אומר שהוא הרג אותם, הוא הפך אותם לקרוב למת, גוסס, ובמצב כזה הוא הפשיט אותם ואחר כך הם מתו, אבל המגע שלו איתם היה לפני יציאת הנשמה. אלא מכאן ההוכחה שהוא נטמא למתים, גמרא גמרילה, זה מסורת בעל פה. אבל ומה המסורת אומר לנו? שהוא קודם הרג ממש את האנשים האלו ואחר כך הפשיטם. כך מובא בתוספות, אלא גמרא פירוש דגמרינן דקטלינו ממש, לא גוססים, והדר שלוחי שלחין ואחר כך הפשיט אותם. ואפילו למדר אמר, קברי עובדי כוכבים אינם מתאמים באוהל. יש מחלוקת תנאים בנושא הזה. במגע, וזה הסיפור כאן עם שמשון, מי המתאמין? גוי מת, הגופה שלו מתאמה, אם מדובר במגע. לפני שנתקדם, אנחנו השוליים מוצאים שם נושא סלש מבנה. אחד, נזיר עולם, היכה כתיב. שתיים, שיטות המויין שאנחנו נראה, שיטות בניין זמני גילוח של נזיר עולם. אנחנו היינו במשנה שנזיר עולם, בשונה לנזיר שמשונים, הכביד שרו מקיל בתר. מתי? עכשיו הגמרא, ונזיר עולם היכה כתיב, היכה כתיב, כאן השאלה שמקיל בתער ומביא שלוש קורבנות, איפה כתוב הדברים האלו? רבי אומר, אבשלום הבן של דוד המלך נזיר עולם היה, שנאמר, ויהי מקץ 40 שנה ויאמר אבשלום אל המלך, אלך נא ואשלם את נדרי אשר נדרתי לשם בחברון. תוספות מציין שסתם נדר משמע נזירות. אז אנחנו רואים אצל אבשלום שהוא היה כזה נזיר עולם. הוא מגלח, ממשיך הגמרא, אחרי שהוכחנו שאבשלום היה נזיר עולם, הוא מגלח אחד ל-12 חודש, שנאמר, והיה מקץ ימים לימים. הפסוק שנמצא שם. ואולי רק נוסיף מילים לציטוט הזה. בשוליים אנחנו הוספנו אצל הציון של הפסוק שם י' זאת אומרת ספר שמואל, שמואל ב' פרק י' ובגילחו את ראשו, והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח כי כבד עליו יגלחו. אז אנחנו מבינים שהציטוט בתוך הגמרא והיה מקץ ימים לימים קשור לעניין התגלחת. אנחנו ממשיכים לדף דף א עמוד א. יליף ימים ימים מבתי ערי חומה. אחרי שהזכרנו שהיה מקי בשרו, אנחנו נתייחס כאן לזמנים, מתי. אז בפסוק שקראנו והיה מקץ ימים לימים, ניתן לעשות גזירה שווה מבתי ערי חומה. בדין בתי ערי חומה, אלו הם בתים שנמצאים בערים המוקפים חומה ממות יהושע בן נון. ההלכה אומר שאם אדם מוכר בית כזה, יש לו אפשרות לקנות את הבית, לקנות את הבית, לקנות את הבית הזה בחזרה, אם מדובר בתוך י' ב' חודש, תוך שנה. אם לא, אז הוא לא יכול להכריח את הקונה למכור לו בחזרה. אז אנחנו רואים שגם אצל בתי ערי חומה כתוב ימים. אז אנחנו אומרים, עושים ילפותה, כלומר גזירה שווה ימים ימים מבתי ערי חומה, מה הטעם י' ב' חודש? אף כאן י' ב' חודש, דהיינו כל י' ב' חודש יש אופציה להקל בשערו. רבי נוראי אומר, מגלח אחת ל-30 יום. נתייחס לשיטות האלו בהמשך. רבי יוסי אומר מגלח מערב שבת לערב שבת, שכן מצינו בבני מלאכים שמגלחים מערב שבת לערב שבת, שהם נוהגים כך. מהי טעמה דרבי? מה המקור לרבי שמר י' ב' חודש? יליף מבתי ערי חומה. זה מה שאמרנו מקודם, שהוא לומד מגזרה שווה משם. שואל תגמר, והרבי הוא דאמר, בניין בתי ערי חומה, אין ימים פחותים משניים. כשבורים המילה ימים בבתי ערי חומה, המשמעות של המילה ימים, שניים. רק נציין מה הדין שם בניין שניים, שאדם שמחר בית בבתי ערי חומה, לא יכול לקנות אותו בחזרה עד שיעבור יומיים, שני ימים אצל הקונה. אז מכאן יש לומר שהנזיר עולם יקר בשרו כל יומיים. אנחנו מסתכל ביחד ברשי, והרבי הודי אמר שואה רביעית במסכת ערכין, ימים תהיה גולתו, אין ימים פחותים משניים. שאם בא לגואלה, כלומר לקלוט אותו בחזרה באותו יום עצמו שמשכנה לו, שהוא הביא לו שמחר לקונה, אינו יכול לגואלה עד שיעברו עליו שני ימים, לפי שאין מקרא יוצא מדי פשוטו. כאילו הפסוק שציטטנו ימים זה לשון רבים, מה המיעוט של רבים? שניים. והחנמי, מהי חזר רבי מהו גזר השווה, אמר להלן י' ב' חודש וכו'. למה רבי למד משם? נגמר מהי טעמה ונעמה נעמיד אף שלום, מגלך היה לשני ימים באותו טעם, דהיינו אין המקרא יוצא מדי פשוטו, והיה מקץ ימים לימים, אז שיגלח כל יומיים. הגמרא עונה, היי גזרה שווה משום כובד גמיר. התחום שלנו, הלימוד שלנו כזה, מדובר בשיער שנהיה כבד, ובשני ימים לקה כובד. שיער שצומחת בתוך יומיים לא גורמת לכך שהיא כבד, אז לא שייך את ההצעה הזאת של יומיים בלבד. אנחנו התחלנו פה עם סימון חדש ונתייחס לזה מיד במבנה שמופיע בשוליים. אתם רואים צורת בית ופס כפול, הצעות חילופיות בשיטתו של רבי שלמה גזירה שווה ימים ימים בעניין זמנים שמותר לנזיר עולם להקל שערו. אז הצעה הראשונה למדנו כבר, יומיים דחינו אותו, ואימה ממשיך הגמרא שני שנים, שהקלת שיער לנזיר עולם זה רק אחרי שנתיים, תכתיב, היא מקץ שנתיים ימים, ושם המשמעות שני שנים. הגמרא שתי שנים, הגמרא דוחה, דנים ימים שאין עמהם שנים מימים שאין עמהם שנים. הגזירה שווה שהזכרנו מקודם בין הנזיר ובתי ערי חומה, מוזכר רק המילה ימים, לא מוזכר שנים. ואל יוכיח זה ולא ניתן להצעה הזאת ללמד שיש עמו שנים. כאן בפסוק כתוב ואם מקץ שנתיים ימים, אז יש ימים אבל מלווה בשנתיים, לכן הוא לא בדיוק דומה לגזירה שווה שאמרנו מקודם, שמביא אותנו למסקנה של שנה אחת. ואימה 30 יום, אולי כל 30 יום אנחנו שואלים בשיטת רבי, למה שלא יקל שערו, דכתיב עד חודש ימים. הגמרא עונה, דנים ימים שאין עמהם חודשים, מימים שאין עמהם חודשים. הגזירה שווה, אנחנו חוזרים למה שאמרנו מקודם, שהגזירה שווה בין נזיר לבתי החומה, יש את המילה רק ימים, אין עוד מילה, אין חודש שם. ואל יוכיח זה ולא ניתן לדוגמה הזאת בספר במדבר פרק י' א' להוכיח שיש עמו חודשים, אז לכן הוא פחות רלוונטי לגזרה שלנו, שאין בין התחומים בתי החומה ונזירות המילה חודש. ואימא מהכה, אנחנו מביאים כאן פסוק שמוזכר בספר שופטים עם מעשה עם בת יפתח הגלעדי, יפתח אחד מהשופטים, ומסופר שם מעשה עם ביתו. אנחנו לא ניכנס לפרטים, אבל רק נמשיך בגמרא ששמה ואימא מהכה מימים ימימה, והתוצאה מכך יהיה שהנזיר עולם יגלח כל שלושה חודשים. אנחנו נסתכל ברש"י, מימו ואימא מהכה מימים ימימה תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח ארבע ימים בשנה, דהיינו יום אחד לשלושה חודשים. אז אם אנחנו מחלקים את השנה לכך שיש ארבע ימים במשך השנה שמתייחס אליו הפסוק, אז ארבע כפול שלושה חודשים זה שנה שלמה. אז החנמי נעמה דמגלח, אותו נזיר עולם, דמגלח היה אבשלום לשלושה חודשים. חזרה לגמרא. הגמרא עונה, דמים ימים, דנין ימים מימים, ואין דנין ימים מימימה. הם אינם מילים זהים ממש. הגמרא שואלת, אז מה? גם אם הם לא זהים ממש, אפשר עדיין ליצור גזירה שווה. ומאי נפקא מינה, מה זה משנה אם הם אינם מילים זהים ממש? ואת הנדבי רבי ישמעאל, אנחנו נביא כאן מקור שעניינו נגעי בתים, והפרוצדורה בנגעי בתים הוא שהכהן בא לפסוק על נגע שנראה בבית, ואם יש תנאים מסוימים הכהן בא אחרי שבוע וגם חוזר לבית אחרי שבועיים, ושם כתוב ושב בתנא דבי בישמעאל, ושב הכהן, זה בפסוק למתת, שם ובא הכהן, זה נמצא בפסוק מם דלד, והפרוצדורה הוא זהה, זוהי שיבה, זוהי ביאה. אנחנו נראה ברש"י, ושב הכהן ובא הכהן, זוהי שיבה, זוהי ביאה. מה ביאה? כלומר שהוא בא, מה ביאה מביתו של כהן לבית המנוגה? מה קורה כשהכהן בא מביתו לבדוק את הבית שיש בו נגע? חולץ וקוצב ותח ונותן שבוע להסגרו, עניין של הורדת אבנים שעל הנגע וכו', ומחכה עוד שבוע. אף כאן בשיבה אותו דבר, כשהוא חוזר אחרי עוד שבוע, אף הכי נמי כיוון דכתיב מימים ימים לבי נמי כמה דאמר ימים. אנחנו חוזרים לגמרא, מהקטע של של בית המנוגה אנחנו רואים שיוצרים לומדים גזירה שווה גם אם לא מדובר במילים זהות. הגמרא עונה, הני מילי, מתי אנחנו נלמד גזירה שווה כזאת? איך הדלגת דדם מילי, שהמילים מילים זהים פשוט לא בנמצא, אז אנחנו אומרים ושב הכהן ובא הכהן. אבל איך הדיקה דדם מילי, כמו בין הסיפור עם אבשלום ובתי הרי חומה, יש מילה דומה זהה ממש, ימים. מדדמי ליפינה, אנחנו נעדיף לימוד כזה מלמוד מבת יפתח שהמילה שמה ימימה, זה לא זהה. אם יש אופציה ללמוד בין שני תחומים שהמילים הם זהים, אז נעדיף את זה. אי בית אימה מנה ידינן, עוד סיבה שלא נלמד מבת יפתח זה כך, מנה ידינן דכל תל פלטה ירחין חד זמנה. מי אומר שהחלוקה לגבי ארבעת הימים שמוזכר אצל בת יפתח זה חלוקה של ארבע חלקים זהים שווים כל שלושה חודשים, שלוש, ארבע כפול שלוש. דילמה, אותם ארבע ימים שמוזכר אצל בת יפתח זה ככה, ארבע זימני בשעתה שווה ארבע ירחין חד זימנה, טרין ירחין בחד זימנה. נעשה את החשבון, כעבור ארבע חודשים וכעבור עוד חודשיים, ועוד פעם ארבע ועוד חודשיים. אז זה סך הכל שנה, אבל הוא לא חלוקה שווה. ומאחר שזה לא ברור מה בדיוק החלוקה של שקרה אצל בת יפתח, אנחנו נעזוב את זה, לא נלמד משם, מפסוק שלא ברור, ונעדיף ללמוד מבתי ערי חומה שזה כן ברור. כפי שאמרנו מקודם, יש עוד דעה, היו דעות בעניין הקלת שיער, ויש לנו גם חץ מצד הגמרא. אפשר לחזור למעלה ונראה הציטוט משם. רבי נוראי אומר, מגלח אחת ל-30 יום. מה הייתה עם הגמרא מבררת את הבסיס לשיטה הזאת? מה הייתה עם גבי כהנים משום דעיקה כובד אצל הכהן הדיוט, שהוא מגלח כל 30 יום, או נגיד, זה אולי לא 100% מדויק, אלא לפני שהוא בא לשרת בבית המקדש, אם יש לו גידול שיער של עד 30 יום, של 30 יום הוא צריך להוריד, הוא צריך להתגלח, זה משום כובד. גם אחינמי, גם אצל הנזיר עולם איקה כובד, אחרי 30 יום יש כובד. אנחנו נסתכל ברשי, גבי כהנים, אומר רשי, הדיוטים, לא כהן גדול, כהן הדיוט, מי דיהותם הדמרינם דמגלחים ב-30 יום, אלא משום דיקה כובד שיער, והביא לניבול, כאילו זה לא מכובד לשרת בבית המקדש במצב כזה. החנמי איקה כובד, וכעבור 30 יום יש כובד, משום הכי, היה אומר רבי נוראי, דאב שלום היה מגלח לאחר 30 יום. אנחנו חוזרים לגמרא. רבי יוסי אומר, מגלח מערב שבת לערב שבת. ויעיל רבי יוסי שמר מגלח מערב שבת לערב שבת, הוא נימק את זה, שכן מצינו בבני מלאכים שמגלחים מערב שבת לערב שבת. אני מבין את הדברים בצורה כזאת, ש יש תקדים לנקרא לזה כובד גם כעבור שבוע ימים, וזה נמצא, התקדים זה המנהג של בני מלאכים. וכאן הגמרא שואלת, מהי איקה ביני בן אבשלום, שהוא גם בן מלך, לשאר אחרי שהם היו גם נסיכים, גם בני מלך? תוספות כאן אומר, מה איקה ביני לשאר אחרי, אם תאמר ונאמה דאיקה ביני הוא קורבנות, והוא מביא בתור נזיר עולם ולא הן, ויש לומר, דאחי כמה, מה איקה ביני בתגלחת? דקמה קרב, האם מקץ ימים אשר יגלח, משמע בתגלחת היה מאחר. אז אנחנו מכוונים את השאלה הזאת בקשר ל תגלחת. מה בין התגלחת של אבשלום, שהוא בן מלך, מתגלחת של שאר בני המלכים, שגם הם יתלחו כל שבוע? הנה נפקא מינה, הבדל. אחד, יום טוב שחל להיות באמצע שבת, באמצע השבוע. דאחרי מגלחין, הוא לא מגלח. שאר הנסיכים היו מתגלחים לכבוד היום טוב. מה שאין כן הוא, יש לו הגבלה. לא פחות מ, לא יכול להתגלח פחות משבוע. אינמי לגלוחי מן צפרה דמעלה שבתה, להתגלח מבוקר של יום שישי. אחוי מגלחין, שער בני מלאכים היו מגלחים, ואי הוא לא מגלח עד פניה, הוא היה ממתין עד סוף יום שישי. הגמרא שואלת, על פי מה שראינו בדלית עמוד ב', וגם יש לנו חץ מצד הגמרא, וזה מוביל אותנו לשורה שנייה מסוף העמוד, שם כתוב, האם מקץ 40 שנה, והיום רב שלום אל המלך וכו'. הגמרא שואלת, כאן, הני 40 שנה, מהי עבידתיו? מה נקודת התחלה? עבור 40 שנה, ממתי? רבי נוראי אומר, משום רבי יהושע, לקץ 40 שנה, ששאלו להן מלך בימי שמואל הנביא. עם ישראל פנו לנביא שמואל, ביקשו שיהיה להם מלך. אז 40 שנה אחרי זה היה הקטע הזה של אבשלום. תנה, אותה שנה ששאלו להם מלך היא שנת 10 לשמואל הרמתי. זה גם היה כעבור 10 שנים בהנהגת שמואל הנביא. אנחנו נסתפק בתרגום המילולי של הגמרא, אבל מי שרוצה להעמיק יותר בעניין הכרונולוגיה, ההיסטוריה מבחינת תאריכים, יש הרחבה כאן בדברי רש"י, בדיבור המתחיל לקץ 40 שנה. עד כאן שיעורנו להיום.